הבודה ש... שמילולית, משמעות שלה של המילה, זה מטאפורה של התעוררות, זה שהתעורר. אבל קיימת גם בתוך, בתוך הכתובים שימוש במטאפורה של אור, אל הערה. ו... ובאיזשהו מקום אפשר לראות את ה... את החוכמה ואת הדיבור על הדמות הזאת כסוג של פרסונפיקציה של אור. ובתוך אותו סיפור קיימת הדמות שהיא בעצם הפרסונפיקציה של החושך, מרה, ש שבדרמה גם מקבלת באיזשהו מקום, אולי אפילו הולכת עם המטאפורה במקום מאוד חזק וקיצוני של המרה, זה מוות, והחושך האולטימטיבי באיזושהי צורה. ו... ומרה שבא אולי באיזשהו מקום בדרך שבה הוא די בקלות יכול להשתקף בכתבים או בדרך שמדברים עליהם באורתודוקסיה הבודיסטית, נתפס אולי מאוד כסוג של בית שמאי, בתפיסה של בית שמאי, כחושך הזה שצריך להשוות אותו, והנה הבודה, הכלי הזה שהשמיד אותו. אבל אפילו אם נכנסים אל תוך ה... אל תוך הסיפור משתקף, וצריך לזכור, יש בסיפור הזה משהו שיש בו הרבה מאוד לשון שהיא מיתית, ולשון של דימויים, ושפה שהיא הרבה פעמים היום אולי בדרך חשיבה שלנו נתפסת כנאיבית משהו. אבל אם אנחנו תופסים אותה ככה, ולא נכנסים לפיקוח מתקטנן, יכול להיות, לא יכול להיות, כמו שלפעמים עושים לנו דברים כאלה, כמו סיפורי ילדים, לא נכנסים אל הוויכוח הזה, אבל מצד שני, כן מאפשרים, יש הרבה כוח לסיפורים כשהם מסופרים, לאו דווקא כמצבים פסיכולוגיים, למשל, שאנחנו מדברים עליהם בצורה נורא אבסטרקטית, אלא כן עושים להם פרסוניפיקציה והאנשה. זה הרבה פעמים מאוד משקף ומחדד מה שאנחנו מבקשים לדבר עליו, אבל אנחנו מדברים עליו הרבה פעמים באיזשהו סוג של ריחוק. אז בתוך הסיפור של הבודה, זה שתי דמויות. ומרה מופיע בתוך הסיפור בשלבים די מוקדמים של הסיפור של הבודה, כשיצא לדרך הרוחנית והחיפש את עצמו, חיפש את הראייה הבהירה, ומרה בעצם נמצא שם, וההימצאות שלו יוצרת בעצם את את הדברים שמבלבלים, שלא רואים בבהירות, שנותנים כוח לכוחות פנימיים שחוסמים. ובאיזושהי צורה, איזשהו סוג של קליימקס שישנו בסיפור, הוא בסיפור של הבודה בעצם הולך אל אותו לילה של ירח מלא, שהוא הגיע לאורבלה, בודגאיה, מקום של בודגאיה של היום, והתיישב מתחת לעץ, עם איזשהו סוג של הבשלה, של החלטה, של נחישות, בתוך המסע שלו, שעל פי הדרך שבה הסיפור מסופר, זה לא, זה לא רק המסע של השש שנים האלה מאז שהוא עזב את הארמון ויצא לדרך הזאת, אלא זה בעצם של המון המון חיים שהוא חי לפני כן, ומשהו שם הבשיל. מסע עצום. ובאותו קטע, כל זה מבשיל איזשהו משהו שאומר, אני יושב עכשיו כאן, על האדמה הזאת, ואני לא קם מפה, אני לא זז מפה עד ש. השה הזה הוא לא לגמרי ברור, אני לא יודע הרבה פעם גם כמה מילים אם מנסות להיכנס לכאן. יוצרות יותר בהירות או יותר בלבול, כשמנסות לארוז את השה הזה, אבל עם איזשהו משהו מאוד מאוד נחוש ובו בזמן גם בשל, שכל מה שהלכתי וראיתי הגעתי לאיזשהם דרכים ללא מוצא, איזשהם מגבלות של הדברים האלה, ויחד עם זאת איזושהי ידיעה מאוד מאוד ברורה של אפשרות, איזשהו טוויסט מאוד רדיקלי, והנכונות בתוך המקום הזה לעצור באופן מוחלט, לעצור כדי לראות. הבשלות הזאת והעוצמה של ההחלטה שיחד איתה היא כמו איזושהי עוצמה של האור, של הבשלה של המקום של האור לעמוד על היותו. והחושך בתוך הסיפור מאוד מאוד מתעורר עקב כך אל תוך הקליימקס הזה, ומרה מודאג. מרה אומר, אופה אופה, מה קורה פה? הבחור הזה רציני, הוא הולך על זה באמת. ואז לצורך ההתמודדות הזאת, מרה בעצם שולח אל הבודה את חילותיו. חילות האור, חילות החושך. הוא שולח אליו בעצם את שדי היער. שבו הבודה נמצא באיזשהו מקום בטבע, בחוץ. ועוד הוא עד היום יש חיות פרא, אבל אז הוא בכלל באמת סביבה טבעית שיש בה באמת הרבה בעלי חיים מסוכנים וטובים, ומעבר לזה ישנם גם שדים. בתוך התרבות הזאת יש שדים, פרסוניפיקציה אם תרצו לפחד, כל מיני דרכים וצדדים שפחד יכול להשתקף ולעלות בפנים. ומה רע? שולח עליו, כנסו בו. וכאן קורה דבר נורא מעניין, שאני בדרך שזה מסופר בתוך הסיפור. אני לא יודע, אולי חלק מכם מכירים, אני שנים לא הכרתי, כי שנים זה לא עניין אותי כל המייסס האלה. אבל המקום, ישנם פסילים של בודה, פסלים כאלה של בודה, שהוא יושב ויד אחת שלו ככה. קוראים לזה touching the earth mudra. מודרה זה התנוחה. תנוחה של הגעת באדמה. הבודה מול, בתוך זה, בתוך כל המקומות האלה, גם כשהוא התיישב, ובעצם מה שהפעיל את מערה, הוא אמר, האדמה, את תהי העד שלי. שאני כאן, אני לא הולך. עד ש... ובתוך המקום הזה, מול כל החילות של מרה, וכל חיות היער, ושדה היער, וכל הפחדים האלה שעולים, הבודה מניח, שוב, מניח את היד על האדמה. הוא כמו מתקרקע, כמו הערקה. נוגע באדמה, והוא אומר, מרה, אני רואה אותך. כל המחשבות והתחושות שעולים איתם, וכל המקום ממופים בתוך איזשהו מקום, מרה, אני רואה אותך. לא כניסה אל הסיפור, התנגדות אל השדים, התנצחות איתם, ניסיון לגרש אותם, אלא הראייה הבהירה הזאת של מרה, אני רואה אותך. ואז כשזה לא הולך מימין, אז מה רע מאגף משמאל? אם זה לא הולך בפחד או ב... אז הוא שולח אליו, עכשיו זה לא נקרא את חילותיו, את בנותיו. לא רק, לא רק בתורה האישה אל המקום של הפיתוי. בתוך, בתוך, בתוך המקום שזה בא מעבר לדברים שיכולים אולי להתפרש כפנטזיות או מחשבות, מגיעה איזושהי כמו בת, בת רועים ומחללת בחליל ומציעה לו קיר. מישהו, קיר? קיר? את בטח מכירה. ממתק עודי לא טבעוני, אבל משהו ומגישה לו איזשהו והבודה מניח את היד על האדמה. הרה, אני רואה אותך. ובקטע הזה קורה משהו. מרה מוותר. מרה מבין שהוא לא, הוא לא יכול עליו. הוא לא יכול לעצור את מה שקורה שם. וסידרת גוטמה היה לבודה, התעורר. ומכאן הלכה בעצם והתפתחה אחרי זמן מסוים. אחרי אותו לילה הוא עם עצמו היה בסוג של התלבטות, הוא לא היה לו בהיר מה הוא הולך לעשות עם זה. מצד אחד הוא היה וואו, רואה פה משהו מדהים במשמעות שלו, רואה פה משהו מדהים במשמעות שלו ומה שהוא יכול לתת לאחי בני האדם. הוא ראה בבהירות הרבה יותר גדולה כמה עמוק ומשותף בעצם הסבל, היא הנחת, הדוקה, ואת זה שמה שהוא רואה כאן זה מה שמביא, מה שלוקח כאילו למקום של הטוויסט הזה מתוך שם. ובו בזמן עלה בו המקום של אף אחד לא הבין מה אני מדבר איתו, לא הבינו מה אני רוצה מהם. באיזשהו מקום אולי אפילו המטאפורה שבה אנחנו משתמשים, אנחנו מדברים על בודה, התעוררות. הוא ראה את עצמו כער, זאת אומרת שהוא ראה את עצמו עד עכשיו ואת שאר בני האדם כישנים. וכשמישהו ישן אי אפשר להגיע אליו. כשאנחנו ישנים או שאנחנו שקועים בחוסר הכרה מוחלט בשינה, שלום של השינה עמוקה של מין כלום, או שאנחנו שוגים בחלומות, אנחנו חולמים חלומות, רואים סיפור והוא נורא אמיתי וממשי לנו, ואיך לגשר בין המקום הזה. והוא אומר שם באיזשהו מקום, יש דרשה שהבודה מספר ויש בה משהו נורא שמאוד מביא את הפן הזה האנושי, שהרבה פעמים המסורת האורתודוקסית כמו מעלימה אותו. כי הבודה מצא לכם, גם אם לפעמים שומעים מורים אורתודוקסים, ובטח את כשמדברים בתפיסה הרחבה התרבותית הבודיסטית, זה נשמע כמו סוג של לדבר על אלוהים כזה, חצי אלוהים. והוא ממש אומר שם, אם אני אלך אחר כך ואני אדבר אל האנשים, הם לא יבינו מה אני רוצה מהם, וזה יבאס אותי, זה יתסכל אותי. בודה בודה, אבל זה יתסכל אותי. רוצה להעביר. וכאן מופיע, יש עוד מטאפורה, מופיע אל. ברמה מסוים, אני לא זוכר בדיוק את הביטוי, ברמה משהו, שאפשר להתייחס אליו אם אנחנו איפשהו מתקשים קצת עם השפה המיתולוגית מאיימת עלינו, כמו סוג של קול פנימי. הוא מופיע לפניו ואומר לו, אבל ישנם אנשים שיש להם רק קצת אבק על העיניים, על האפאפיים. כל מה שצריך לעשות זה... והמקום הזה שמתחבר אל התנועה הזאת שלו, של החמלה, מובילה אותו לצאת. והוא קם בעצם מאותו מקום, מעורבה לה ומתחיל במסע רגלי, שבאופן יחסי, בטח שחושבים על הודו, למקום לא רחוק, לסרנת, ששם הוא נפרד מחמשת החבר'ה שלו, שהם עברו ביחד חלק גדול מהמסע הרוחני, חמשת הסגפנים, שהוא הגיע אל ההכרה שזאת לא הדרך, שהדרך של לסגף את עצמך היא ללכת לאיזושהי קיצוניות שלא נכונה, הוא חתך. והוא הולך בכיוון, לא ברור לחלוטין אם הוא הלך בתחום מקום לחפש אותם, אבל הוא הולך את הדרך הזאת, ותוך איך שהסיפור מספר, הוא באמת עבר את המקום הזה. זה מרחק של בין שעתיים לשבע שעות ברכבת. תלוי איזה רכבת תופסים, כאילו בעוד הוא, אבל זה המרחק. זה לא כל כך רחוק יחסית, זה הרבה ללכת, אבל כמה שבועות. ועוד סיפור נורא יפה כזה, להכניס את זה שישנו, שגם לא מדברים עליו הרבה במסורת, יש קטע בתוך ההליכה שהוא עובר ליד איזשהו בחור, עוד איזשהו מחפש רוחני, עוד הוא עד היום אליה בהם היה, והוא רואה אותו, הוא נפעם. זאת אומרת, הוא קולט משהו בנוכחות, והוא ניגש אליו, והוא אומר לו, בוא נע, אתה מה, נראה שעלית על משהו. ספר לי, מה אתה יודע, מי המורה שלך?
צמח לקחת.
אז הבודה אומר לו, הבודה עונה לו, אני? אין לי שום מורה בכלל. אני האחד והיחיד שיודע את הכל, ואף אחד לא אמר לי את זה. בעצמי ידעתי את הכל והתעוררתי לאמת. אז הוא מסתכל עליו, אומר, יופי לך אתה, חותך. זה אולי מעורר קצת, גם, קצת חמלה, שלפעמים אנחנו רואים בתוך הדרך את כל המקומות של ה... חוסר מושלמויות או חוסר מיומנויות של מורים שונים כמו שנראים לנו על הדרך, ולראות שהבודה גם תחילה דרכו, הוא היה בודה כבר, הוא היה בודה לגמרי, אבל פיקשש. בכל אופן, כשהוא מגיע לסרנת, שהוא עד היום אחד המקומות הקדושים לבודיסטים, הוא נמצא על מפת עולי הרגל. זה בעצם, סרנת היום זה שכונה של ורנסי, בעצם כפר ליד ורנסי. שם הוא נותן את הדרשה הראשונה שלו, שהיא בעצם נקראת דרשת הנעת הגלגל. שם הוא מדבר בפעם הראשונה בעצם על ארבע האמיתות. עכשיו, הבודה, לכאורה, הוא בודה. הוא השאיר את מערה באורבלה. חלס מערה. יש אור, נגמר החושך. נכון? אבל לא. בתוך הסיפור, גם בתוך הסיפור של הזה, זה שהוא נהיה בודה לא הרג את מערה. לא העלים את מערה. לא אין יותר מערה. מערה חוזר בסיפור כמה וכמה פעמים. חוזר ומופיע. עם כל מיני דימויים או כל מיני דרכים האלה לספר על איך זה קורה. ומה שעושה את הבודה לבודה, זה אותו דבר שעשה אותו לבודה באותו הלילה. הוא רואה אותו. הוא יודע את מערה כמערה. הוא אומר לו בכל ההתרחשויות האלה, כשמערה בעצם... עד כמה שאני מכיר את הסיפור, הסיפור לא מספר על איך מערה בא לידי ביטוי בו, שעברה בו איזושהי מחשבה כזאת, או שעל... הוא לא נותן את ה... אבל מערה שם, מערה נוכח. וזה נמשך כמעט עד הפארי ניבנה, עד מותו של הבודה. תקופה יחסית כבר די קרובה, די קרוב לסוף חייו, מרא שב ומופיע. והטוויסט הקטן הזה של המטאפורה, כמו הטוויסט הזה בין בית שמאי לבית הלל, משנה נורא את כל מה שמובן כאן. זה לא מבחינת לגרש את החושך. כמו שבית הלל אומר פה, גפרו וכבר אין חושך. אולי הוא לא גורש, אבל אין חושך. יש את המקום של האור. המקום של ההכרה, הראייה הבהירה, בעצם גם יוצרת, אם לקרוץ פה גם אל איזושהי התגלגלות אבולוציונית של הדרמה, אם בעצם בתוך הסיפור הזה, מרה הוא כוכב, כוכב משנה אם נרצה, אבל כוכב משנה שממשיך לכל אורכו, זה בעצם מאיר לנו את זה שצריך מרה כדי להיות בודה. וצריך בודה בשביל מרה. שני ההיבטים האלה משלימים איזשהו מכלול אחד. הם לא שני דברים נפרדים. הם לא עניין של או-או. זה לא איזשהו אלכימיה שמשנה את הטבע. את החוקיות של הטבע שישנה. היא יוצרת טוויסט בתוך המשחק, בתוך המגרש, בתוך מה שישנו. וזה מוביל, מה שעשי לומר, אפשר לראות בזה איזושהי קריצה, התכתבות עם, בתוך האבולוציה של הדרמה, כשבא הגלגל הבא, המהיינה, הרכב הגדול, שיתייחס, ולא ניכנס לזה עכשיו, התייחסות אולי מתנסית משהו, וזה קיים גם היום, בתוך התרבות, בתוך החברה, כלפי מה שהיה לפני כן, וקרא לזה הינייאנה, הרכב הקטן, שמתוך מה שקוראים לו הינייאנה, שזה היו 18 בתי הספר העתיקים, נשאר אחד, תרוואדה, שמתוכו צומח עולם הוויפאסנה. המהיינה, הנקודה שאני רוצה כאן בתוך זה לחדד היא האמירה, שמופיעה כבר אצל נגארג'ונה, שנגארג'ונה הוא בעצם סוג של איש שבעצם בא מתוך עולם, העולם שהוא חי בו כמה מאות שנים אחרי הבודה, וקצת אמר, התבלבלתם. בעיקר אל המקום של ההתמסדות של כל ההבנה הזאת, קצת ניער את הדרמה, והוא עוד נמצא, גם העולם הישן רואה אותו כחלק ממנו, וגם העולם החדש רואה אותו כזה שהתחיל אותו. אולי קצת דומה לישו, שבצד אחד לא רואים אותו כבר ככה בדרום, ובצד אחד הוא היה ישו יהודי, מתוך מצד שני, הוא בא באיזושהי סוג של ביקורת מנערת לממסד הרוחני שנהיה לפניו, ומתוכו נולד משהו אחר. ודבר מסוים שנגארג'ונה בתוך זה כבר הביא ומתכתב עם כאן, היה שדוקה זה ניבנה, וניבנה זה דוקה. אמירה שמאתגרת את הדיכוטומיה המחשבתית שנוצרת בין שניהם, כאילו מדובר בשני דברים אחרים, נפרדים. זה מאוד מרענן מה שאת מביאה ומסמר לראות את הטוויסט הזה ועכשיו גם נתת לי את זה בשיר כי אני תמיד שומע את בנו חושך לגרש הזה שזה זה ואת אומרת וואלה נר לי דקיק ובאיזשהו מקום ממש לסיום לחבר, זה מגיע אפילו, זאת אומרת, אפשר לראות את המשהו בשינוי הסתכלות והגישה הזאת, ומה שאלה קודם בשיחה בינינו לגבי המחשבות. ראייה אחת, כאילו ראייה מסוימת מתוך הזה, היא כמו רואה מחשבות, מחשבות, כמעט הכל מחשבות וכו'. ומתוך זה עולה איזושהי ראייה של בעצם יש פה היווכחות במחשבות. יש כאן איזשהו אור שנכנס אל תוך הדברים. בתוך הדרך שהבודה ממפה בדרמה, יש חשיבות עצומה, אחד, לרמה החווייתית של, של, של הדברים. זאת אומרת, זה לא רעיונות, זה לא פילוסופיה.
להתנסות עצמה.
בדיוק. ובו בזמן, להכרה בהתנסות הזאת, במונחים ובשפה שהוא מנסה להצביע עליה. כי אנחנו יכולים הרבה פעמים להתנסות, ואנחנו מתנסים. כל בן אדם מתנסה גם בחוויות שהן מאוד משמעותיות ועמוקות, שגם שהבודה מצביע עליהם, שהדאו מצביע עליהם, אבל בלי שום הכרה והבנה, בלי שום צורת הסתכלות, שזה בעצם מה שאני חווה עכשיו. ואז לחוויה הזאת אין את האימפקט. אבל כשזה השילוב שנמצא בתוכם, שזה גם חוויה ממשית, התנסות, וגם בתוכה ההכרה, שבעצם בדרך החוויה הזאת, יש פה מימוש של מה שהבודה מצביע עליו, ובראשו של הדברים הנירודה, ההפסקה, זה אז בדיוק מביא אותנו לרדת ולהיות עם הרגליים על הדרך. אני אעצור כאן.